מוטיר את המצלמה הביתה.
בואי, בואי, את לא תעבידי רק אותי, בואי לפה. בואי. אורית, אורית ברוך עומדת להוציא לאור ספר מדהים ושמו תפילת הגוף, שנוגע בנושא שהיהדות אני חושבת כל כך זקוקה לו, כי אנחנו עולם של רוח, ומה עושים עם הגוף הזה למען השם? והיא הופכת את הגוף לגופן, לאות, בתוך ספר התורה, ממש, למשהו כל כך מקודש. אני כותבת לה עכשיו הסכמה לספר, פעם היו מבקשים מרבנים, אבל היום מבקשים מרבניות. אני מעבירה את ממש דקה לפני שאנחנו נשמע את בכיו של התינוק. ספרי.
אז קודם כל תודה רבה ממש, וגם לרבנים, זה כבר ברור מאליו, זכות גדולה גם להיות פה, וגם לקבל כזאת ברכה. אז באמת זה ממש לידה, ויש לי תאומים, יש לי גם פה וגם את הספר.
וואו.
אז אולי 10 או 15 שנה, האמת שזה גם קטע, כי סוזן דלה נופעתי פה, אני הייתי רקדנית, לא יודעת לה, וזכיתי לחזור בתשובה, ולחזור לפה, זה סוגר את כל המעגלים.
וואו.
אז באמת זכינו שיש לנו אוצר ממש של דעת בתורה הזאת, שאומרת לנו, בכלל נשים, קראת הפרק על הנשים?
בטח, קראתי הכל.
נשים תמיד רקדו, זה היה חלק מה...
פולקלור.
בקיצור, כשזה יהיה מוכן אני אפרסם לכם, אז... התפללו עליי באמת שנלד אותם ביחד.
בריקוד.
תודה רבה ממש.
וואי, מקסימה, בהצלחה, לידה קלה, ידיים מלאות. תעשי את כל המעצבנות האלה שאומרות לך לרקוד בלידה. תעשי.
יש לנו תוכנית אומנותית.
די.
אנחנו מנצלים תלמידות פה בשירה.
די.
יש לנו אחת שיש לה כישרון כתיבה. יש כמה שיש להם כישרון כתיבה, אבל אני רוצה לקרוא למרב סבר.
אולי, 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 אולי,
אולי,
איזה חמודה.
יש לה פחד קהל, אז תחשיכו.
אז תסתכלי לצד השני.
תעמדי ככה. ושלא יגיד לך את הצד של הרעליים.
אתם נורא מרגשות אותי, ומה שהכי שימח אותי במרב היום, זה שנולד לאחיין וקראו לו זרח. זה! זרח וצלמונה, חי.
טוב, כפי שאמרתי, פחד קהל, אני לא רגילה להיות על במות ולהחזיק רמקולים, אבל אנחנו נצלח את זה בשבילך, אני אעשה את זה. מה? אני, כן, אני, היום חזרתי מאיזושהי במה, אבל...
נשמע אותך בבית.
כן. אני לא יודעת אם אתם יודעות, אבל חמסה, רבנית חוגגת, מותר להגיד?
ברור.
שתי חמישיות חמסה, וחשבתי, נכון? וחשבתי איך אפשר לחדש, כי מה לא נאמר ומה לא אמרו, ו...
הרבה דברים.
ונראה לי שהפעם אני רוצה קצת לדבר על תורת הסוד, על תורת הקבלה, על דברים שמאחורי הקלעים שאנשים לא יודעים, חמסה תפו בלי עין הרע, כי יש איזו תופעה שאני שמה לב אליה, שבערך, עשיתי מחקר, אחת ל-0.00 שנייה, נולדת רבנית חדשה במדינת ישראל, אני פותחת את האינסטגרם ועוד פרשת שבוע ועוד פרשת שבוע ועוד תורה ו... אמרתי לעצמי, רגע, מה קורה פה? אני רוצה להסביר ולהבהיר מה זה תורת הסוד, איך בכל זאת בתוך אינפלציה של הרבה תורה ודברים, יש פה מישהי ששומרת כבר 20 שנה על המקום הראשון.
אוי, שמבחינתי את יכולה לסיים ולא. זה היה לידה.
אז היום אנחנו נלמד קצת מה זה תורת הסוד. חמסה. טוב, בואו תשמעו מה זה להיות רבנית. אני קצת יודעת, אז ממה שאני קצת יודעת, אני אגלה לכם. להיות רבנית זה לקום ב5, ללבוש בהת ו6, להדס בעקבים כבר ב7, לעשות שמיניות באוויר, לנחות ב9, להצליח להיות 10. להיות רבנית זה ללבוש חיוך 20 שנה ברצף, לא משנה מי יוציא עלייך קצף, אם החיים מתנגשים בשצף, אם נחת כל נפץ, לזכור בכל שנייה מאין את באה ולאן את הולכת, ושאת חייבת להיות מאושרת בכל מקום בו את דורכת, ומברכת ומברכת ומברכת, כשעדת תלמידות אחרייך נשרכת, ומברכת ומברכת ומברכת, בסבר פנים יפות וחלילה ולעולם לא עייפות. להיות רבנית זה להיות עדה לסערות שלא נידע מצרות, לטבוע בדעות שבאות בצרורות, ליקוי מאורות, וכל העם דורשים את הקולות, את ליטרת הבשר, כן, לא, בעד או נגד, ולבחור בכל זאת לעמוד מנגד, ולהישאר נאמנה לתורה ולא לאלוהי הרייטינג, לנצור את הפה בגבורה גם כשבוער נורא לתת ראשונה את האני מאמין על השערה האחרונה, לכאורה. להיות רבנית זה לדעת איך עונים את המעוקות, איך שולחים אותן צוחקות, שלא תצאנה בידיים ריקות, לחבר את המתפרקות, לאנשים, להשיב רוח, ללמוד שתיקות, צריכים ללמוד את זה, לפרש צעקות, לדעת את שפת הסימנים. להיות רבנית זה להיות פרקליטה של אלוקים. להיות רבנית זה לסחוב טון ספרים, בין עמקים, גאיות וערים, לקבל מיליון חיבוקים, לשתות מים לא קרים, לא ללכת 400 בלי נתינת ידיים, בלי סלפי, לפחות פעמיים, זה לראות את הילדים אחת לשבועיים, סתם, להיות רבנית זה למצוא להם זמן באש ובמים. להיות רבנית זה לשמוע את אותו הסיפור 80 פעמים, ובכל פעם מחדש למצוא את המילים, לענות על מאות מיילים, לכתוב 20 טורים, להתראיין ל-20 תוכניות, להופיע ב10 כנסים, 5 שיעורים, 4 מסיבות, זה לרקוד על כל החתונות. להיות רבנית זה לדעת את תורת הקבלה, להבטיח לה בפעם המאה שהיא תהיה קלה, גם כשהמציאות מתקילה, גם כשהאמת בכלל לא קלה, זה למצוא פוטנציאל גדילה במי שעומדת מולה נבולה, להאמין שהיא יכולה, אבל להאמין באמת, כן? מהקרבה היא, מהבפנים, להאמין בכוח העל של נשים. להיות רבנית זה לנשום, לאכול, לחלום, לישון, לקום את נשות ישראל, זה להיות שייכת לציבור מבלי שאיש שואל, ואולי מצטרפות למעגל עוד ועוד נשים לומדות ומלמדות מבראשית, אבל אנחנו זכינו ברבנית הראשית.
וואי, איזה מאמנת!
וזה עוד ביום שלא היה לה זמן. היא בכתה שאין לה זמן, אמרתי לה, בתוך לא הזמן תביא משהו, זה משהו.
וואי, קודם כל, אני כל כך חוצה להיות אישה, וואי, וואי, את הנדים עשו לסורת את עניהו, עם
כבר יקרה. אוף, רציתי תמונה אחת.
רגע, רציתי לך מלא מלא.
הדבר, את כתבת פשוט להדהים, והדבר היחיד שלא כתבת זה מי התלמידות שלי. הרי רבנית היא לא סתם משום מקום, קודם כל, התכונה הלא רוחנית, פאשניסטות, שאין דברים כאלה, באמת, נשים עם טעם, אני לא מקבלת לך נשים נטולות דם, ועם לב כזה ענק, וכל כך הרבה יופי, ומתיקות, ובאמת, עשיתם לי התרגשות, מרב, כל מילה, כל מילה, וזה עוד הרבה יותר קשה, אבל לא, ממש ריגשת אותי, ריגשת אותי מאוד, וזה נורא יפה, וכולכם מרגשות אותי, ואני רוצה להגיד ש... ולנורית איילון עיר, שככה מפרגנת לי, 20 שנה סובלת אותי, וזה לא פשוט בכלל, לבעלי ולילדים, שאני לא רוצה לדבר על הצער שהם עוברים ממני, לשי לירן המאממת, באמת. לתלמידות שמלוות אותי באמת שנים, מה, בתכן לפני שהייתי רבנית את כבר הגעת, מה, ואליזה, ואין כל המדהימות האלה, אז קודם כל תודה ריבונו של עולם, אבל יום הולדת זה באמת סוג של שיימינג,
בואו ונחגוג את חוסר האונים של האישה הזו, ואני גם אסביר למה. איך אבא שלי היה תמיד אומר לי, זכרו לברכה, אבא שלי היה אומר לי ביקי תחזרית, כשהייתי שואלת אותו, אבל פאפה, למה לא חוגגים לי אף פעם יום הולדת, כולל בת מצווה? שלא הייתה לי מעולה. אז אבא שלי היה אומר את העובדה המאוד מדויקת, לא עשית שום דבר בשביל זה. אין שום סיבה לחגוג. וזה פשוט נכון. אבא שלי, זכר צדיק לברכה, היה חסיד העבודה והתפוקה. זאת אומרת, אנחנו חוגגים משהו שטרחנו עבורו, ואת פשוט נולדת ולא עשית שום דבר. רבי נחמן, בציניות המהממת שלו, מביא סיפור על הצדיק שנפל לעצבות. הוא מאוד מאוד ציני וחד, אל תקראו את זה בתמימות כשם שזה, הוא אומר רק הצדיקים הם עצובים, למה? כי הם פרפקציוניסטים, והם כל הזמן אומרים, אני לא מספיק, לא התפללתי מספיק טוב, אני לא מספיק צנועה, אני אימא לא מספיק טובה, אני רעיה לא מספיק טובה, אני לא מספיק מחכה לגאולה. אז הוא כל הזמן היה עצוב, 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 ואז הוא מצא משהו לשמח בו את עצמו. הוא יצא במחול ברוך שלא עשה ניגוי. זה נורא מצחיק, למה? כי זה הדבר היחיד שלא הוא עשה, וחוץ מזה הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא רק תודה שלא. תודה שלא מתתי היום. תודה שזה לא יותר גרוע. כאילו הוא אומר תודה על משהו שהוא לא בשליטתו בכלל. יום הולדת. זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם יום אחד יסתדר נפלא בלעדייך, מפני שכך כותבת הגמרא במסכת אבות, אני אקרא ואני אסביר, הוא היה אומר, הילודים למות והמתים לחיות והחיים לידון. פרקי אבות המדכאים אומרים לנו, תקשיבי, פוטנציאל החיים של מתה הוא הרבה יותר מפוטנציאל החיים של מי שחיה. מפני שמי שנולד הולך לכיוון המוות, אבל מי שמת הולך לכיוון תחיית המתים. אז מי יותר חי? המת, נכון? הילודים למות, המתים לחיות והחיים לידון, שעל כורחך אתה נולד. מה אומר על זה הרמב״ם? והרמב״ם יאמר, על כוחך אתה נולד, דיבר על העניין הטבעי שאין בו בחירה לאדם, ולא אמר, על כוחך אתה חוטא, על כוחך אתה עובר, על כוחך אתה מהלך או עומד, שכל אלו עניינים שהם ברשות האדם ואין הכרח בהם. וואו. רמב"ם מבשר פה בשורת חירות מופלאה. למה תחגגי יום הולדת? כי זה היום היחיד שאת יכולה להגיד לקדוש ברוך הוא, זה לא באחריותי. זה היום היחיד שבו את פורקת אחריות, זה לא סתם, לכן זו הסיבה שזה יום מסוגל לברך אחרים. לא שופטים אותך על שום מעשה רע שלך, ולכן ברכות שאת נותנת למישהו אחר מתקיימות. עכשיו, זה לא באמת היום. היום הולדת שלי הפך למין קלט כזה, זה נהיה כמו רצח רבין. זאת אומרת, זה שבוע שלם, ועושים על זה דיונים. החברה הישראלית לאנה אומנם, ויפה שעה אחת קודם, וכל מיני פאנלים בנושא יום ההולדת שלי. אבל ביום עצמו, אנחנו באמת מקבלים כוח ברכה שמתקיימת. למה? כי אם את אישה שהיא לא מדהימה ולא טובה, את מברכת, למה שהברכה שלך תתקיים? אין לך כוח ברכה. אבל ביום שנולדת, פורקים מעלייך את כל האחריות. זה היום היחיד שבו את לא אחראית לשום דבר. על היום הזה אני רוצה שנדבר היום, כי נולדתי ב-17 בתמוז, כשמה שקורה ב-17 בתמוז מתנפצת חומת ירושלים, האויב נכנס לעיר, ומהיום הזה עד 9 באב יש 3 שבועות שמתחילים בשבת הזו, 3 שבועות של אבל, ימי בין המיצרים, ובית המקדש נשרף. ב9 באב, ב17 בתמוז יורד משה רבנו מהשמיים ורואה את עם ישראל סביב עגל, הוא מחזיק את הלוחות, הם רוקדים סביב עגל ואומרים אלה אלוהיך ישראל, הוא משליך את הלוחות ומנפץ אותם. היום נלמד איך כל ניפוץ נורא של זוגיות, של שמחה, של בריאות שלא נדע, של ילדה שמתנפצת לך מול העיניים, זו לידה תמיד. כי הרחם של אמא זו חומה. כתוב שבשעת נעילה ביום הכיפורים זו שעת החותם, והמקובלים מסבירים שקיבלנו כל כך הרבה דברים בראש השנה, היום הרת עולם, התהרה בכל כך הרבה בשורות, אז נועלים את הרחם בשעת החותם, עושים לה חומת, חומת זה כמו חותם, ופריצת חומה זה תינוק שבא לעולם. בי"ז בתמוז נפרצת החומה של הרחם המוגן של אמא שלי, ואני בחוץ, ואני צריכה עכשיו להסתדר לבד במקום שלא בחרתי לבוא אליו. על כורחך אתה נולד, וזה מבהיל, וזה מופלא, ואין ימים שאני יותר אוהבת בעולם משלושת השבועות. הימים שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, עבורי הימים האלה הם סוג מדהים של חג, ולא סתם אומרים בחז"ל שבחגים, ראש השנה עד שמחת תורה זה 21 יום, ותזכי לחגוג אותם אם תתאבלי עכשיו את 21 הימים שמהשבת הקרובה, 17 בתמוז, ועד לתשעה באב. למה? אתמול הייתי בכנס נשים נורא גדול, הוא כבר המון שנים, קוראים לו בניין שלם. ודיברתי על הדיבור הזה מתוך הזמירות של שבת, שמחם בבניין שלם. זה שרים לחתן וכלה, שמחם, שמחם, שמחם בבניין שלם. אלה שלוש השאיפות הנשיות הכי גדולות שיש. אני רוצה שמחה, חייבת שמחה. ואני לא רוצה שהשמחה הזו לא תהיה חלק מאיזה התחלה של תהליך, קוראים לתהליך בניין, משהו שהולך ונבנה, ואל תגידי לי, תתאהבי בתהליך, משהו הולך ונבנה, העיקר זה הדרך. לא, אני רוצה שלם, אני רוצה להשלים את התהליך. ימימה, אני לא שמחה, אני לא מרגישה בניין, ואני לא יודעת איך להשלים את המשימות הכבדות שהקדוש ברוך הוא שם עליי בחיים האלה. איך עושים את זה? מה זה בכלל להיות אישה שמחה? איפה היא בכלל האישה השמחה שהייתי פעם? ומהר"ל יאמר על שלושת השבועות האלה, ימי בין המיצרים שמתחילים בשבת, ביום ההולדת שלי. והוא אומר ככה, והדבר הטוב נודע מהופקו. את תדעי מה זה טוב רק מתוך הרע, רק מהופקו, הופכו, אפשר להבין אותו בידיעה אמיתית. וכן כל הדברים קונה הידיעה בהם מההפך, כי ממראה השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא הופקו, וכן כל ההפכים מהאחד נקנה את הידיעה בהפך שלו. אנחנו בשלושה שבועות של עצב, ולכן נבין סוף סוף מה זאת שמחה. אנחנו בשלושה שבועות של שבר, נשברים לוחות, ולכן נבין מה זה בניין. ואנחנו בשלושה שבועות של חסר, לא קונים בגדים, לא שומעים מוזיקה, ולכן אנחנו נדע מה זה שלמות. מה אני רוצה להגיד? יש הלכה אחת שאת מתחילה אותה משבת. היא הלכה שהליטאים, הכי לא חסידים, הכי לא מיסטיקנים בעולם, מקפידים עליה. בשעות הצהריים, 12:30 עד 3:30, את נזהרת לא ללכת בין אור לבין צל. חס וחלילה. זה נורא מסוכן. במקום שיש בו אור וצל, את הולכת על המדרכה ואת חצי אור וחצי צל, שולט כוח נורא שקוראים לו כתב מרירי. מי אתה כתב מרירי? זה כוח לא טוב, בואו ננסה להבין מהו. לא תירא מפחד לילה, כתוב בתהילים. מכתב ישוד צהריים. מי אתה כתב? כתב הוא שודד, ישוד זה ישדוד. והכתב שודד ממך את הראייה שקוראים לה צהריים. מה זה צהריים? דאבל צוהר. חלון כפול. צהריים זה להגיד, יש בחיים שלי בוקר ואור, ויש בחיים שלי שקיעה וחושך. כל השנה אני מבקשת שתהיי צהריים. תפסיקי, תפסיקי לדבר רק על הרע. יש לך גם טוב. תפסיקי לחלום, את חייבת לתקן גם את זה. בשלושת השבועות אומרים לך, יש לך הפרעה דו-קוטבית. נורא אוהבים את זה היום בארצות הברית להגיד, he's bipolar, כאילו הוא דו-פולרי. יש לו הפרעה דו-קוטבית, פעם הוא כזה ופעם הוא כזה. יהדות זה הפרעה דו-קוטבית, תפסיקי, תראי גם את חצי הכוס המלאה, גם את חצי הכוס הריקה, לא רק את המלאה, גם איפה את לא בסדר. אישה יהודיה היא כל הזמן צהריים. את צריכה להיות בימי בין המצרים, אישה קוטבית. רע לתפארת, אין נחמות עכשיו, אין. נחמה זה לאבלים. מתאבל זה מת, אבל הוא מת, אבל הוא השאיר ירושה נהדרת, הוא לימד אותי המון טוב. עזבי את זה, תפסיקי, אני לא מרשה. כל השנה אני אומרת לך להיות bipolar. כל הזמן תהיי דו-קוטבית, תפסיקי, יש את זה, יש את זה, איזונים. סנטר. אין סנטר. בימי בין המצרים, אנחנו חייבים ללכת לקוטב הזה הרע לתפארת, אין מוזיקה, אין קניות, צום ב-17 בתמוז, צום בתשעה באב. אולי סוף סוף כשהלא טוב ייקח אותך, תביני מה זה טוב. אנחנו כבר כמה שנים בפוליטיקה שהיא bipolar. זאת אומרת, פוליטיקה דו-קוטבית. אנחנו ממרכזים את כולם, כל המפלגות ביחד נס. וזה לא עובד, זה לא עובד. אולי עכשיו, כשנדע אל נכון מה זה שמאל, אנחנו נגיע לקץ הימין, מה שנקרא. אולי נבין באמת מה זה ימין, כשנבין מה זה שמאל. אולי נבין מה זה שמאל, כשנבין מה זה ימין. אחר כך אפשר יהיה להתחבר בחיבור נפלא. אבל שום חיבור לא אפשרי כשאנחנו לא ממש מבינים באיזה צד אנחנו, מה ההגדרה שלנו. כתוב שבחמישה דברים נוראים קרו ב-17 בתמוז. חמישה. נשברו הלוחות ונפרצה חומת ירושלים ואיזה מישהו בשם אפוסטומוס שרף את הספר תורה והעמידו צלם בהיכל וקורבן התמיד נפסק. עוד מעט ננסה בעזרת השם להבין את כל הדברים האלה. וירמיהו הנביא עומד ורואה את כל הזוועות האלה ואומר, איפה אתה? איפה אתה? תראה מה קורה, שורפים לך את הספר תורה. פעם היו רואים אותך. נורא אלוהים ממקדשך. היינו רואים את בית המקדש, רואים אותך, נורא, אתה היית נראה. אתה לא נורא יותר, לא רואים אותך יותר. עמד ירמיהו ולא אמר נורא. בתפילה בשחרית הוא לא אמר האל הגדול, הגיבור והנורא, כי אתה לא נראה, לא רואים אותך פה. רשעים עושים מה בא להם. עמד ירמיהו ואמר האל הגדול, הגיבור, חבל שלא רואים את זה. ריבונו של עולם. וואי, וחכמים, איך הם נבלו, די, תחזירו עטרה ליושנה, תגידו האל הגדול, הגיבור והנורא. למה? כי כשהוא אומר, הוא לא נורא, הוא בעצם אומר, לא נורא. לא נורא. אז הבחורה הזו רווקה 9,000 שנה. לא נורא. אז לה, הילדים עושים צרות. לא נורא. אז אין לך כסף. לא נורא. ימימה אמרה לראות גם את הצד הטוב. לא, לא. אנחנו בשלושת השבועות אומרים, נורא, זה נורא. אני לא מוכנה יום אחד נוסף ככה. עד ראש השנה אני בשולחן עם הסימנים, עם אהוב ליבי, משעינה את ראשי על כתפו השרירי. הוא אומר דברי תורה נהדרים. אני לא מוכנה לזה יותר. הימים האלה הם כותביים. ואל תלכי בין אור לבין צל, כי את זה תקחי כל השנה לטוני רובינס, שיגיד לך איזונים, גם טוב, גם רע. אין טוני רובינס בשלושת השבועות. לך הצידה. אנחנו חייבות, חייבות לדבר על אהבה. ולכן אני משוגעת על שלושת השבועות, ואני הולכת לכל מקום שרק קוראים לי, שזה דתיים וחילונים וכל מיני פורומים שמדברים על האהבה, או על שנאת החינם, שזה לדבר על אהבה מהצד האחר שלה, ועל איכה ועל אייקה ועל... לא אכפת לי. העיקר שנדוש במושג האהבה מכל הכיוונים שלו, עד שתחפץ. עד שהיא תגיע, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, ולא סתם טו באב. זה יום של ריקודים ושל חופות ושל... כי דיברנו אהבה, למדנו מה זאת אהבה. אני רוצה לדבר על פריצת חומות, אני רוצה לדבר על אהבה. תשעה באב זה קל. חורבן הבית, זה גירושים, זה מריבות, זה מי שעוד לא זכתה לבנות בית, מי שלא זכתה ללדת, מי שהילדים שלה בניקור הורי או לא יודעת מה. זה חורבן בית, זה קל להבין. את 17 בתמוז לא קל להבין. למה? כי לנפץ חומות זה משהו שאת נורא מעריצה. לנפץ תקרות זכוכית. חומות חמר. סוגרות עלייך, רחל שפירה כותבת למרגול, אחות קטנה, חבל עלייך, מה את עושה? את לא נרגעת, את משוגעת, מה את יודעת על חומות חמר? את לא בסדר, את הכבשה השחורה של העדר, היא אומרת לאחות הגדולה, לקטנה, ומקנה בה. איך היא עושה את זה? איך לא אכפת לה? איך היא פורצת חומות חמר? לפרוץ חומה זה דבר מדהים. זאת חירות נהדרת. ובימים של בין המצרים יש קבוצה של בריונים בירושלים שאומרים לרבי יוחנן בן זכאי המבוגר המיושן הזה בעיניהם חלילה. אומרים לו, די כבר, תפסיק להגיד, אנחנו נישאר בתוך החומה ולא יקרה לנו כלום. אנחנו רוצים לפרוץ חומה, אנחנו נלחם באויבים. אולי קצת מקנה בהם. יכול להיות, וואו, איזו רוח צעירה. אולי לפרוץ חומה זה לא כזה נורא. על מה אני מתאבלת ביום 17 בתמוז? אולי לפרוץ חומה זה לידה, כמו שהסברתי בתחילת השיעור. מתי זה זוועה? מתי זה מדהים? על מה אני צמה בכלל ימימה ביום ראשון? מי זאת החומה הזאת? יש ארבעה מפצים גדולים ביהדות. המפץ הראשון הוא בריאת העולם. והמקובלים מתארים איך השם בורא כדי חמר, כאלה קדים קטנים, ומוריד אור מאוד 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 גדול. הכלים לא יכולים להכיל את האור והם מתנפצים למפץ הזה של אורות שאי אפשר להכיל בכלים, קוראים בריאת העולם. טוב, ימימה, זה המפץ הראשון. המפץ השני הוא כשמשה רבנו עומד ורואה את עם ישראל עושה עגל, מנפץ את הלוחות, וחזל אומרים, האבן, הלוחות נשברים והאותיות פורחות באוויר. המפץ השלישי זה המפץ של חומת ירושלים שנפרצת ב-17 בתמוז. המפץ הרביעי זה בית המקדש עצמו שמתנפץ. מתי מפץ הוא נהדר? מתי מפץ הוא אגדת החורבן של כולנו? והתשובה המדהימה של חז"ל היא, האם את באה מאהבה? יש לנו איזה מיני מפץ בפוליטיקה, כשכל מיני מפלגות מתחברות פתאום ביחד, אם הן באות מאהבה, כל העם יצליח עם המהלך הזה. ואם הן שוב באות מהרק לא, עוד פעם נחנק בתוך חומות חמר שיסגרו עלינו, כמו בכל השנים האלה האחרונות. האם את באה מאהבה? אם את באה מאהבה, את לא תצטרכי אפילו לשבור את החומה, כי היא תיפול בפנייך כמו חומת יריחו. ואנחנו פוגשות בפרשת השבוע שנקרא בשבת, חמש בנות כאלה, חמש בנות צלופחד, שפורצות חומות שאי אפשר לתאר. היום נלמד על החמש נשים המדהימות האלה, נלמד על עשרת הדיברות של נשים פורצות דרך, כשהחומה שנפרצת מאהבה מוסיפה לך רק טוב, לעומת זאת חומה שנפרצת מתסכול ומרמור. אימאלה, איך זה מסוכן. בואו נתחיל בחומות שנפרצות מתסכול וממרמור. נקרא את המילים המהממות של אדמו"ר החורבן, הרב משה שפירא, שכתב כל כך הרבה ספרים ומאמרים על הזמן הזה, והוא אומר ככה: ב-17 בתמוז הובקעה העיר. מה אכפת לי? האדם נברא כדי לחיות ברשות היחיד, רשות הרבים, אלה חיים שכל מי שרוצה נכנס אלייך. אדם שחי ברשות הרבים אף פעם לא הוא עצמו. רשות הרבים הכוונה שהוא במקום שבו הוא צריך רשות מהרבים. איזה יופי. הוא מתרגם את המושג רשות הרבים כ-permission from the public. אני לא אפעל בשום צורה שלא תצטלם טוב, כי אני אישה פרוצה. אין שום מקום שבו אני יכולה להיות אני עצמי. באחד הספרים, אני חושבת, המכוננים של הדור הזה, מהפכת הקשב של מיכה גודמן, הוא כותב על הדבר הזה בדיוק, על הבדידות ועל הניכור. והוא יכתוב על הדור הדיגיטלי, שזה אנחנו, דור נטול חומות. המדיה הדיגיטלית נותנת מענה לחרדת ההחמצה. אימאלה, אני חייבת להיות במיליון קבוצות וואטסאפ, לראות מה קורה פה, מה שם, מה בחדשות ומה באופנה. אנחנו מנסים להיות בכמה מקומות בו זמנית, להשתתף בכמה שיותר קבוצות וואטסאפ, להיות בפגישה, אך גם לצפות בסרטון שמתאר אירוע חברתי שלא הגענו אליו בגלל הפגישה. אלא שהמדיה שמציגה את עצמה כמענה לחרדת ההחמצה, מעצימה את חרדת ההחמצה. היא מפתה אותנו להאמין שתמיד קורה משהו יותר טוב במקום אחר. להיות נוכחים בכמה מקומות. ההחמצה האמיתית היא, זה משפט לשים על המקרר, לא החמצת האירועים שאנחנו לא משתתפים בהם, אלא החמצת האירוע שאנחנו כן משתתפים בו. מגיעים למפגש משפחתי, וכל מה שחשוב לנו זה להעביר אותו למקום אחר. ואני אקרא עוד שתי משפטים על פרדוקס הבדידות, כל כך יפה וכל כך חכם. למה אנשים שמחוברים יותר מאי פעם לכולם דרך הרשתות, יש להם תחושת בדידות שלא הייתה אף פעם בעולם? כי האדם הוא יצור שמשתוקק לקשר. הדרך היחידה למימוש התשוקה הזו היא שיחה, פנים אל פנים. ככל שהשיחה עמוקה יותר ואינטימית יותר, כך היא נותנת מענה לתשוקת הקשר של המשתתפים בה. כששני בני אדם נפגשים ומפנים את מלוא תשומת הלב שלהם, הם לא מחליפים רק מילים, הם מפעילים תדרים של קול, ריח, הפסקות בדיבור שהם לפעמים יותר מהדיבור עצמו. וכשאת רק כותבת, הבתים שלנו פרוצים למיליון דיבורים, ולכן הבתים שלנו שותקים. אין יותר מילים בעולם. המילים מתו. חז"ל מבארים לנו שכשבית המקדש נחרבות המילים, כשהלוחות נשברים, נשברות מילים, אותיות פורחות באוויר. אין יותר מילים. אתמול תיארתי את זה בכנס, איך זה קורה. אז המצב הגרוע ביותר הוא כשאת מנסה ליצור קשר עם מישהי או מישהו, והקשר היחיד שיש לך איתה, וזה מספיק, זה מספיק בשלב הזה, נראתה לאחרונה. יעני, כמו מוישי קליין, אומרת, בעזרת השם שימצאו אותו בקרוב, בריא ושלם ושמח, חזור הבת, יגיד, רק התפללתי מנחה ארוכה, ככה יהיה. אמן, אמן, אני כל כך רוצה בשביל האמא המהממת שלו. נראתה לאחרונה, כמה פעמים את בוהה בזה, יו, בשתיים היא הייתה פה, היא עדיין הייתה פה, יכול להיות שזה. השלב היותר שמח בתקשורת שיש היום, זה שיש שני וי כחול. מספיק לי, אני לא מבקשת, היא ראתה את זה, זהו, היא קיבלה את זה. זה כמו שני פסים כחולים בבדיקת הריון, מה, לא ילדים מיד, זה קורה, זה מתהווה, משהו יקרה, היא תגיב יום אחד. השלב הבא, הוא, אני חושבת, הנורא שבשלבים, כשמגיבים לך באימוג'י, שזה בעצם תסתמי ותתפני לי מהחיים. האימוג'י הכי גרוע, שבעצם אומר לך לכי, זה הלב האדום הגדול. לכי, 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 כי הרי את לא יודעת איך לסיים את התכתובת, אז היא כותבת, כן, נכון, מה פתאום, בטח, את שולחת את כל הזה, ואז את אומרת, די, איך אני אפטר ממנה? זה רמה נוספת, נדבך, כמו שהייתה ההורה שלי אומרת, נדבך נוסף בתקשורת האנושית. אחר כך יש הודעה קולית, שזה בכלל, וואי, וואי, איך היא ענתה לי, איך היא ענתה לי. ובגלל שאנחנו כל כך נפעמות מהתופעה הזו, אנחנו כבר לא רגילות עליה, צמה אותה במהירות שהכפולה, איך אומרות לי הבנות, אמא, אל תעשי לנו דרדסים. רק את מבינה מה היא אומרת. רמה גבוהה יותר של תקשורת, זה פשוט לכתוב לך, את רוצה למות מתרגשות, היא כותבת לך, איך הבנות שלי כותבות לי? לילת. למה לקחת את הטוב? עוד שתי אותיות היית מקלידה, ו' וב' לילת. אני מוצאת עצמי, כשכל הדרישות האלה, כמו שהיא אמרה, באות לוואטסאפ שלי, פעם הייתי כותבת בעזרת השם, אחר כך ראשי תיבות, עכשיו בלי הגרשיים, בעזה. בעזה, ניפגש בעזה. זה מה שאני עושה. אבל זה כבר רמה מדהימה של תקשורת, היא כותבת. הרמה באמת פולשנית, זה שיחת טלפון. אימאלה, מישהו נפטר, למה היא חודרת לי לפרטיות? בצורה, איזה חצופה. מי מטלפן היום? באמת, פשוט עזות שאין כדוגמתה. על מפגש פנים ופנים, אני כבר בכלל לא מדברת. הבתים, על מה? אני... שיחה בווידאו, אני לא, זה אני אף פעם לא מצליחה, ואז אני בגדול, ואז הם בקטן, ואז רואים לי את הגרון, אני לא רוצה לדבר. די, זה יום הולדת היום, אני לא רוצה לדבר על הקטע הכאוב הזה. הפנים מול פנים, זה כבר הפך משהו שאיננו, אנחנו בכלל לא שמות לב למותן של המילים בבית, וכל הצורך של מילים, זה רק כדי שכשתשתקי, תהיה לזה כזאת משמעות מהדהדת. מה, ימימה הוא לא רואה שכואב לי? ממש לא. הוא לא רואה איך אני מתהלכת לידו בעצבים? לא, לא. העולם הוא עולם של מילים. 30 יום לפטירתו של הרב אורי זוהר. אולי בסיפור הכי מטלטל ואמיץ של החיים שלו. הוא עשה רעידת אדמה בעולם התרבות, בעולם הקולנוע. הוא חוזר בתשובה. הוא עובר מהצד הזה לצד הזה. והמעבר המדהים הזה לא עבר לילדים. איך יכול להיות? אבא, אני רוצה להיות חילוני. מוריד כיפה. יוצא עד הבוקר לבילויים. איך יכול להיות? הדבר הזה בנפשי. יום אחד הוא מושיב את הילד שלו. טוב, מה נהיה? הוא אומר לו, אבא, אני כל כך מעריץ אותך. והאישיות שלך מורכבת מהעולם שהיה לך ומהעולם שיש לך. אני רוצה להיות כזה. אני רוצה להיות bipolar personality. ואורי זוהר אומר, הרב אורי זוהר, הדבר הכי חשוב לי ובנפשי, מעולם לא טיווחתי אותו במילים לאף אחד. וכשתתווכי אותו במילים, פתאום תביני אותו בעצמך. אני חושבת שכבר סיפרתי לכם על השאלה המטלטלת ביותר שקיבלתי השנה בוואטסאפ, באינסטגרם זה היה. רגע אחד. הנה זה. הנה, פשוט סילמתי את זה. שלום הרבנית, חיילת. יש לי שאלה מוזרה ומצחיקה. מה זה אומר להיות יהודייה? מה כל כך מיוחד בעם הזה שהוא מתנשא מעל כולם ושאסור להתקרב ולחבב את הגויים? אני נלחמת על משהו שאני בכלל לא יודעת מהו. וואו. כמה פעמים שאלו אותי, ביקשו באיזה עיתון, שאני אכתוב מיהו יהודי. ואמרתי, השאלה מיהו, תמיד תמיד תדבר על מיהו לא. בסוגיה של גיור. רק מי שנולד לאמא יהודייה, רק... הרבה שאלות של מיהו יחסכו לנו אם נבין מהו יהודי. כי אם היא תבין מהו, היא לא תתחתן עם מישהו לא יהודי, ואז היא תגיד, רגע, הילד יהודי או לא? מי הוא יהודי? אף פעם לא אמרתי לילדים שלי בבית, מה זה יהודי? אני מוצאת עצמי כותבת לחיילת הזאת, מהו יהודי? ובוכה. תביא לי באפות שלי. נקרא לכם רק חלק. אין, אין, מרגשת, למות. את שייכת למשפחה ענקית שמתפללת עבורך מהשמיים. תמשיכי אותה, אל תעצרי, תמשיכי אותנו, תמשיכי אותך. הוסיפי את הפרק המופלא שלך לסיפורן של אמהות האומה. קחי אחריות על העולם, שמרי על העולם ילדה. תביא לי. הדליקי לו נר, הדליקי לעולם נר מדי ערב שבת, שישוב ויתחדש, סלקי מתוכך כל עבודה שתעורר בך זרות כלפי אלוהים ואדם. קחי לך מילים עתיקות של תפילה, שנלחשות כבר אלפי שנים, ותראי איך הן פותחות את שערי ליבך העצוב, הבודד, המבקש. זכרי שמה ששנו עלייך, לא תעשי לעולם לזולת. זו כל התורה כולה על רגל אחת, ואת השאר לכי וחפשי ותשאלי ותלמדי. אהיה שם עבורך. והיא כותבת לי, וואי, אימאלה, התרגשתי ממש. בחיים לא דיברו אליי ככה, בחיים לא ענו לי על זה. תמיד אמרו לי שזו כפירה. תודה רבה. פעם ראשונה ששאלתי את עצמי, מהו יהודי? איך את נזכרת מה היה טוב? רק אחרי שהוא כבר לא. ב-17 בתמוז, בטל התמיד. היה קורבן תמיד, הקריבו אותו תמיד, בבוקר בערב, בבוקר בערב, בבוקר בערב. רק שאבא שלי, הענק, המאמם הזה, גסס, זיכרונו לברכה, שאלתי אותו, מה, אתה לא תמיד? יהיו ימים שאני אקום ולא יהיה לי את מי לשאול? אבא, זה לא תמיד? יש דבר כזה? יכול להיות שאהבה היא לא תמיד, אימאלה, לוחות כתובה יכולה ככה להתנפץ? יכול להיות ששמחת חיים ובריאות הנפש זה לא תמיד? ימימה, אני מדוקת ואני לא יודעת ממה. מתי את מרגישה שאת תמיד איננו? זאת אומרת שאת תמיד שווה כשהוא איננו, אימאלה. אנחנו לא מדברים על הדברים שהם הכי בנפשנו. לא מסבירים אותם בכלל, או אומרים אותם עקום. איך רבי נחמן מספר את הסיפור על בת המלך שהלכה לאיבוד? למלך יש שישה בנים ובת אחת, והיה אוהב אותה מאוד, ומשתעשע אימא מאוד, ושמח בה מאוד. ויום אחד נזרק מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך, והיא נעלמת. הוא אוהב אותה. כתוב. הוא מת עליה. כתוב. אבל הוא לא אמר לה את זה בחיים. כמה זמן, אני שואלת זוגות שמגיעים אלינו, כמה זמן לא אמרת לו, אני אוהבת אותך? וואי, את זורקת אותי לפלמח. מה, הוא לא יודע? לא. גברים לא יודעים. גם מה שאומרים להם הם לא יודעים. לא, כל שכן מה ששותקים, ילדים לא יודעים. בלי שתגידי להם, כלום הם לא יודעים. מה אתה אומר לה? לא, אני התכוונתי, אני התכוונתי להגיד, את כבר לא מעריכה מרוב שאני אוהב אותך וטוב לך פה, הלוואי שתביני קצת מה זה לא טוב, שהלא טוב ייקח אותך. איך לפעמים כשיש לי נקיפות מספון איומות, שאני לא עושה כלום בבית ולא מבשלת ולא הופעה ולא כלום, ועוד קונים לי איזה בלונים, אני מגיעה הביתה ואומרת לבעלי, אתה יודע איזה נשים רעות יש בעולם? יש לך מושג כמה טוב יש לך, איך אלוקים פינק אותך? כן? הוא אומר, מאמין לי, אשתם שכמותו. לפעמים את רוצה להגיד, אתה לא מבין כמה לא טוב יש שם בחוץ? תאריך, למה לא אמרת את זה ככה? למה היא העקומה? למה? כי אנחנו לא יודעות להגיד דברים. נכון. לא לילדים שלנו, לא לבני הזוג שלנו, חורבן המילים. וככל שהחומה פרוצה ויש לנו יותר מכשירים ויותר תכתובות ויותר אימוג'ים, המילים הולכות ונכחדות. וכשאין מילים בבית, אין משמעות לשתיקה הרועמת שלך. הוא צריך להיות רגיל לפטפטת האינסופית שלך, לאותיות שלך. ב-17 בתמוז, משה רבנו, רואה את עם ישראל סביב העגל. אמא להם מרימים את הראש ורואים אותו יורד עם הלוחות, הם רוקדים סביב העגל. עכשיו הוא יתחיל עם הנאומים שלו. למה? כי משה רבנו נלחם בגמגום, נלחם בזה שהוא שונא להופיע בפני ציבור, כמו שאמרה מרב, דודה של זרח. מה עשה השם הזה? לפעמים עדיף לשתוק באמת. בנות, וכשמשה... בסדר, זרח. זרח זורח על כל השם ולא משאיר מקום לשום הורי. נדבר על זה אחר כך. נורא מצער אותי, ביום הולדת. ומשה רבנו, במקום שירביץ איזה נאום, והוא מרביץ נאומים, תרבות אנשים חטאים, מכירות את זה? וואי, פתאום, ב-17 בתמוז, הוא לא אומר מילה, הוא מנפץ לוחות, בום. ושקט נורא מסתרר בעולם. תגיד משהו. משה, בבקשה, תגיד לנו רעים, תגיד לנו חוטאים, תגיד לנו אתם בלתי נסבלים. כשמשה שותק, זה מהדהד מסוף העולם ועד סופו. המון פעמים אני מדברת על את זה לעשות, את זה לא לעשות, את זה לעשות, את זה לא לעשות. כשאני שותקת, הילדות שלי נבלות. אמא, זה בסדר? אמא, למה את לא אומרת? כי אמא הלא סותמת שלהם פתאום משתתקת. ולשקט יש כזה הידוד ענק. הבתים שלנו ריקים ממילים. דברו שלושה שבועות. את עושה את הדבר ששקשקת ממנו. יושבת ומדברת איתו פנים מול פנים. אני רוצה שתגיד לי שאתה אוהב אותי. אני רוצה להגיד לך כמה אתה חשוב לי. ילדה שלי, עזבי, לא עושה לך טוב החברה הזאת. איך אנחנו פוחדות להוציא את המילים האלה מהפה. ורק אז יש פתאום חיבור, יש פתאום חומה שמחברת את הבית הזה ומגנה עליו בחום שלה, בדיבור הטוב שלה. רק שיהיו לך מילים, הילדים שלך יבינו והאיש שלך יבין ובן הזוג שלך יבין מה זה לשבור את המילה שלך רק עבורו. אורי זוהר המאמן על 17 בתמוז, במלות 30 לפטירתו. ב-17 בתמוז, משה רבנו יורד ורואה את העם מצחקים, עובדים עבודה זרה וגילוי עריות, ככה כתוב. כל חירופים וגידופים, ושני לוחות הברית כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים חרוט על הלוחות. ומשה משליך את הלוחות ושובר אותם, והסיבה היא הברירה הנוראה. או שיתקיימו הלוחות האלה, ואז העם הזה פשוט לא יוכל להתקיים מול הקדושה הזו, או הלוחות צריכים להישבר. כך אמר משה, אם אין אני שובר את התורה, שזה הדבר הכי חשוב לי בעולם, 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 אם אני לא שובר את זה, אין לישראל עמידה. ולקח את הלוחות ושבר אותם, כי אתם, ילדים שלי, יותר חשובים. אני חושבת, נדמה לי, שכמי שנולדה ב-17 בתמוז, זה הדבר שמדריך אותי. אין דבר שאני אוהבת יותר מהתורה. אין. וכשמישהי תבוא אליי ותספר לי משהו, וזה עקום, וזה ישר, אני אוכל לומר, ימימה, אפשר לשבור את המילה, לפעמים, חס וחלילה, לא הלכה, אבל אפשר לחפש איפה אפשר לשבור את המילה, שהיא לא תישבר. זה קרה לי כי אף פעם לא הייתה לי יום הולדת, כי מיד אחר כך גם יש בין המצרים, ולא הייתה לי גם בת מצווה. ובכיתי מאוד, והלכתי לאבא ואמרתי לו, פאפה, זה כל החברות שלי, והם עושות חגיגה ואולם ובית כנסת. ואבא אמר לי, את יודעת שהיום לא שומעים מוזיקה ולא חוגגים, אפילו שזה נורא חשוב לך, כי יש פה משהו יותר חשוב ממך, וקוראים לו עם ישראל. ואת עכשיו מוותרת על כל השמחה הזאת, כי יש פה שמחה של עם שצריך לדאוג לה, שיהיה בית, שתהיה שמחה, שיהיה בניין, שיהיה שלם. את מסכימה ימימה לעסקה הזאת? זה נתן לי פתאום כזה גודל. ופתאום הבנתי שיש דברים באמת, 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 שאפשר לוותר עליהם, כי יש פה עם כזה מדהים. נשים כאלה מעממות וטובות ורוצות להיות עוד יותר טובות ולתת הכל. אז את יכולה לשבור קצת את המילה שלך. לא קרה שום דבר. אני חושבת לגמרי. אפשר להקדים יום הולדת, נכון. שמעת אבא, לא יפה מה שעשית. לא, הוא באמת חשב שזה מיותר. אבל חוץ מזה, הוא רוצה לתת לי תחושת שליחות. יאללה, שיהיה גם. אני רוצה לדבר על 5 נשים. 5 נשים שפורצות חומות בשם האהבה. כשאת אוהבת, את יכולה ללכת ולהוריד חומות חמר, והעולם יענה לך, אבל כשפורצים חומות משנאה, את נשארת חשופה ולא נשאר לך שום דבר. 5 בנות האלה הן 5 בנות חמר. צלופחד, בנות צעדה עלי שור, שור זה חומה, הן מצליחות לעבור חומה שנשים לא הצליחו לעבור לפניהם אף פעם, כי הן באות מאהבה. מה היה הכוח שלהם? חזל אומרים, חכמניות היו, הם למדו תורה. אני רוצה ללמד אותך מה זה שכל של תורה, בסדר? כדאי לך. זו מתנה אדירה שהבנות האלה, בנות צלופחד, נותנות לך בימים האלה. אנחנו בפרשת פנחס, היא לא נעימה. זמרי, בן סלו, נשיא שבט, אחריו כל הגברים עוזבים את הנשים שלהם, היחנה הזאת שכל היום מתפללת, פתח אוהל מועד, כל היום זה, פתאום המדייניות באות לפתות אותם, זאת הייתה העצה לנצח במלחמה, ילדות טבע יחפות, יפהפיות, לא מעיקות, זאת עם כל החובות שלה וכל הדרישות שלה ממני, והוא עושה מה שהוא עושה, לאין כל, יחד עם הנסיכה המדיינית, קוראים לה קוזבי, בת צור, כל הנשים רואות את בעליהן, עוזבים אותם ובוגדים, פנחס מגיע באקט שהוא לא נעים לאוזן מודרנית, והוא שם חרב בין זמרי בן סלו, נשיא השבט, לבין המדיינית, וחותך אותם באמצע, כשהם באמצע המעשה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הנני נותן לו את בריתי שלום. שלום זה לפעמים לחתוך. אימאלה, מה הוא עושה? מה זה מעשה הקנאות הזה? לא נעים, לא נעים בכלל. יש לזה כל מיני הסברים, אבל לא נסביר אותם עכשיו. מה הוא עושה? בא השם משמואל, פרשה נהדר, והוא אומר, זו הייתה הפעם הראשונה בתורה, אי פעם, שגברים בגדו בנשים שלהם. לא הייתה תופעה כזו. לא הייתה התכנות כזאת בעולם. הוא מחובר אליה מששת ימי בראשית, היא אליו מששת ימי בראשית, אין דבר כזה. אז שרה הביאה פילגש, אישה אחרת לאברהם, ורחל ולאה הביאו פילגשים. אבל שאיש יעזוב את אשתו ויגיד, ביי לך, אתם יודעים מה זה? אומר פנחס, זה לקחת גוף אחד, גבר ואישה מחוברים, ולחתוך אותם לשניים. זה מה שעשית, זמרי. כל הבגידות, כן. בדור של נוח זה לא דורות שאנחנו, זה לפני הדור שקוראים לו תורה. 2000 שנות תורה, 2000 שנות תוהו, הצודקת, לוקחים מכל אשר בא להם לנשים. כן, שאלה טובה, מעצבנת. על זה לא כתבת. בתורה, בשנים של התורה עצמה, אין מציאות כזאת שגבר עוזב אישה טובה, לא עשתה לך שום דבר רע. והוא אומר להם, החיבור הזה, האהבה החופשית הזו, תמיד נשים ישלמו את מחיר האהבה החופשית, תמיד. את מחיר הליברליזם, נשים ישלמו. את מחיר טשטוש המגדרים, ישלמו נשים בודדות המון. והוא מראה איך החיבור הזה הוא בעצם חיתוך, מפני שגבר ואישה הם, אני אומר בארמית, טרן גופין דלה מתפרשין. זה שני גופים מחוברים שאי אפשר להפריש ביניהם. מה אתם עושים? איך אתם בוגדים? כי היא חברתך ואשת בריתך. כל הבגידות התאפשרו ב-17 בתמוז. כשהשם נותן את הכתובה, את הלוחות, והוא יורד למטה ורואה שהעם שלו בגד בו עם אלוהים אחרים. רגע. אומרות בנות צלופחד, אם קשר זה כבר לא מציאות אבסולוטית, אם כל קשר יכול להישבר, אם כל קשר הוא הפיך, אז גם כל שבר יכול להיקשר. אם מה שחשבתי שזוגיות זה או שיש או שאין, אני רואה שזה לא ככה. קשרים שהיו יכולים להישבר, אז שברים שהיו יכולים להיקשר, כי זוגיות זה כנראה דבר הפיך. הם 5 נשים נשואות למי שהכי קשה להיפרד ממנו, וקוראים לזה בדידות. והבדידות היא בן זוג חמוד מאוד, מחבק, מפרגן, לא מאיר, לא מציק. והן אומרות, אם זוגיות נשברת ומתחברת, גם אנחנו, שברי כלים, אנחנו יכולות להתחתן. חמש בנות לא נשואות, באות למשה רבנו ממש לפני הכניסה לארץ ישראל ואומרות, גם אני רוצה בית. אי אפשר, מאמי, זה הזוי. את לא יודעת, את משוגעת. מה את יודעת על חומות חמר? אתם בנות, אבא שלכם צלופחד מת בחטאו, הוא חילל את השבת. לבנות אין חלק ונחלה בארץ ישראל, אין לך בית וגם לא יהיה לך בית. והן מגיעות ואומרות, אם זוגיות זה דבר שיכול להישבר, שבר זה דבר שיכול להזדווג. העולם הפוך, הפיך. אם אפשר לבגוד בזוגיות, אפשר גם לבגוד בבדידות. תעשה משהו. ויקרב משה את משפטן לפני האלוקים. לא יודע מה לעשות. הן רוצות בית. הן פורצות עכשיו חומה של הלכה. והשם אומר לו, כן בנות צלופחד דוברות. הן צודקות. הם דוברות האהבה המופלאות ביותר שיש להיסטוריה היהודית אי פעם. ההתעקשות הזאת על בית, איך עושים את זה ימימה? אני רוצה לתת לכם את עשרת הדוברות, עשרת הדיברות של נשים שלא מוכנות להתייאש. הכוח הראשון לא תלוי בך בכלל. מישהו דברר את אהבתן. משה רבנו אומר, אין להם זכות לחלק ונחלה בארץ ישראל. גם לי אמרת שבגלל שהיכיתי בסלע, לא יהיה לי חלק ונחלה בארץ ישראל. אולי אם יש להם, גם לי יהיה. וחזל אומרים, וזה שובר לב. הן, היה מי שהקריב את משפטן לפני האלוקים. משה רבנו, הם רוצות בית. על משה אף אחד לא התפלל. אתם יודעות שיש בנות שאף אחד אף אחד לא מדברר את אהבתן. השם, כמה היא תהיה לבד? כמה? אני משתדלת. אני הולכת לישון כל לילה, אני לא זוכרת שמות של כולם, ואני אומרת, השם ההיא שישבה משמאל, זוכר, פנים שלה ככה, זה העיניים שלה עצובות, תשלח לה כבר. אנחנו בימי בין המצרים מדבררות את החסכים באהבה של כל מי שאנחנו פוגשות. תן לה, תן לה. עשרת הדוברות, הדיברה הראשונה, בזה שהם התחתנו, איך חזל אומרים, נעשה להנס, הצעירה הייתה בת 45, המבוגרת הייתה בת 65, לא התחתנו אלא עם הראוי להן, הם קיבלו בעלים מדהימים, ונעשה להנס וילדו עד גיל 137 שנה, בקרוב אצלך ואצלי. אז בנות, דבר ראשון, לפרוץ חומה, ילדה לא יכולה לבד. אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים. אני רוצה להסביר, כשאני מברכת מישהי, הלוואי שתהיי קלה, וקלה בגימטריה זה הגיל שלי 55, אז אני יכולה לברך את זה. כשאני מברכת מישהי שתהיי קלה, זה יכול בפוטנציאל מאוד מאוד חזק להתקיים. למה? לא כי אני צדיקה, אלא ברכה היא תמיד מוציאה פוטנציאל שיש בך. אני לא אברך בחורה מופנמת, הלוואי שיהיה לך טונות ביטחון עצמי. זה לא היא. ברכה זה בר כו. זאת אומרת, הוא בן, הוא, יש בו מסוגלות של התכונות המסוימות שהוא נולד איתן. אין מישהי שנולדה בלי זיווג. אין. אין. כי מתחת לכיסא הכבוד, את והוא הייתם נשמה אחת, טרנד רעין, דלה מתפרשים. אחר כך, יש מישהי שלא בורחה מספיק. יש מישהי שלא בורחה באמון מלא. הלוואי שתמצאי אהבה. בוקרה פיל מיש מיש. אם את מברכת ככה בלב ולב, למילים יש כוח להוציא לפועל ברכה גנוזה. שכחתי. ולכן הכלל הראשון, בחילוץ בנות מ... וואי, אני חייבת לספר את הסיפור הזה. הוא לא קשור לכלום, אבל נורא נורא חשוב. היה כנס על חשיבות הבית. הרי כל השבועות האלה הם של בית ולדאוג לבית, והבית הוא הכי חשוב, המשפחה שלי הכי חשובה. הסיפור, זה סיפור קיצוני, זה סיפור קיצוני, נו, הראל חצרוני, שהוא המנהל של הזולה הירושלמית, והוא עושה כל מיני דברים, בן אדם פעיל, בוא נאמר ככה. מה שאומר שאשתו לא רואה אותו הרבה, כי ככה זה פעילים חברתיים. והוא בין השאר מחלץ נשים במצוקה, שמאותתות מכפרים ערביים, בואו ותוציאו אותי. והוא סיפר שיש מישהי ששנתיים וחצי כבר צועקת לעזרה, הצילו, הצילו, אני רוצה לצאת, ופתאום נהייתה שעת כושר מדהימה, בעלה שאף פעם לא זז מהבית ולא זז בכלל, פתאום נוסע לבקר איזה קרובים שלו, לא יודעת איפה, בעזה, עזרת השם, ואז יש הזדמנות מדהימה, מדהימה, אבל הראל חצרוני קבע שהוא הולך ביום הזה לקנות עם אשתו נעליים. אחרי שבאמת היא בקושי רואה אותו. ואמר, טוב, מה, זה פיקוח נפש, להוציא בחורה מכפר ערבי, וזה אשתי, ומה? והוא התקשר לרב שמואל אליהו, והוא אמר לו, הרב שמואל, מה אני עושה? אם אני אומר לאשתי, היום אני עוד פעם לא בבית, היא תהיה בצער נורא גדול מצד שני. והוא אמר לו, גם אשתך צריכה חילוץ מהבית. גם אשתך צריכה לחלוץ את הנעליים הישנות האלה כבר. לך, אתה תהיה חלוץ הנעל, אתה הולך איתה לקנות נעליים, הרבה שלוחים למקום לעשות את השליחות הזאת. ובאותו יום, מעצמה, הבחורה הזאת תופסת אומץ, היא לא יודעת לספר מאיפה, והיא רצה יחפה למחסום של צהל הקרוב, והיא עכשיו באיזושהי דירת מסתום. וזה כזה מדהים. והראל חצרוני אומר שהסיפור הזה פשוט טלטל אותו, מפני שתמיד מה שמחוץ לבית נראה לנו לא סובל דיחוי. ומה שבבית יחכה, והילדים יחכו, ובן יחכה, והבנות שיחכו. ותעשי את זה, ותקבלי כוחות לזה. שם תמיד הסתדרו, תמיד. הייתה איזו אישה אחת מרושעת, שהייתה פעם בוסית שלי. הייתה ממש מגעילה, אבל לא חשוב, היא לימדה אותי הרבה, אני חונכתי להיות צייטנית, אז תמיד הייתי מקשיבה לה וסובלת בגלל המוות, ובלילה מתפללת שהיא תמות, היא לא מתה. עד היום, הברכות שלי לא מתקיימות. אבל הנולדים למות, זה יקרה יום אחד. אז היינו נוסעות לאיזה שיעור, ואז הייתי אומרת, די, ואנחנו מאחרות, ולאחר אי אפשר, יקית לא יכולה לאחר, זה המוות, זה החורבן. אז הייתה אומרת לי, ימים מלא, העולם מסתדר נהדר גם בלעדייך, תפסיקי עם הלחץ הזה. צודקת, צודקת. העולם מסתדר נהדר גם בלעדייך. זה כל כך נכון. הבית שלך, קודם כל, הכי חשוב בעולם. למה סיפרתי את זה? זה לא קשור לכולם. לא נורא, זה כיף, זה מעניין. לכי לקנות נעליים, יש לנו רק 3 ימים עד 3 שבועות. עכשיו, זה לא שאנחנו לא קונות בשלושה, קונות. זה תמיד קטן, לוחץ, מתכווץ בכביסה, משמין אותה. אין, זה לא מבורך. מה שקונים בשלושת השבועות לא מתברך, חוץ מזרה. טוב, מישהו דברר את אהבתן, זה מספר 1. מספר 2, שהיו אוהבות זו את זו, ותקרבנה בנות צלופחד. בנות מכירות את זה שרווקות צונעות אחת את השנייה? כי היא מזכירה לך, יו, איך היא התבגרה? זה אומר שגם אני, כן, מה מלא, מה חשבת שהשנים עברו רק עליה? אז את לא רוצה, את רוצה להיות בשבת עם נשואים, לחרב להם את השולחן, שכל הזמן הוא יביט בנעורייך ובאשתו הבלה. את רוצה, לא יודעת, את לא רוצה להיות עם בנות מינך, ותקרבנה בנות צלופחד, היו אוהבות זו את זו, אחותי, אני לא עוזבת אותך, מה שלא יהיה. נוסחה מספר 2. 3, היו אומרות זו לזו, טוב השם לכל. אלוקים הוא שוויוני, אין מצב שאישה, הסיכויים שלה בגיל 40, יורדים למטה בצורה כזו, וגבר בן 40, בשיא פריחתו, 50, מהמם, 60, איך הוא גברי, 70, וואי, כמה חוכמה, איזה הדרת פנים, מה איתנו? למה אף פעם לא שמעתי על אישה שאומרים איזה הדרת פנים יש לה בגיל 90? למה? גם לה יש זקן לפעמים, אי אפשר להגיד איזה מילה טובה. טוב השם לכל, השם שוויוני. 4, הם לא התפשרו. להתפשר זה להגיד, אלוקים לא יכול לתת לי מה שרציתי, אני אקח מה שיש. אין בעיה אלוקים, אני מבינה שאתה מוגבל. לא נישאו אלא לראוי להן, ואני רואה את זה. אני רואה בנות שאומרות, לא, זה לא מתאים לי, אני לא רוצה לא לעשות צרות על כל דבר. אבל דברים שהם בנפשך, את תקבלי אותם. לא נישאו אלא לראוי להן. חמש חכמניות היו, הן היו לומדות תורה. בנות בלי ללמוד תורה אין הומור, אין פלפול, אין הבנה שמשבירה, יש לוחות שניים. אין, 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 אני אומרת לכם מניסיון, תלמדי, תלמדי, תלמדי. וגם זה הלימוד נורא מכבד. את יכולה להגיע כל כך מוקטנת, כי העולם הוא מקטין, נורא נורא מקטין. פתאום את ספחת לתוכך כזאת חוכמה, את יוצאת זקופה, את יוצאת לרחוב פה ואומרת, אני יודעת מה שהם לא יודעים. איך הבן שלי אומר שתמיד בישיבה, כשאסור היה להם לשחות בחוף, כי זה היה מעורב, ולקחו אותם לטיולים בין הזמנים, אז הם היו תמיד צריכים להיות בין 4 בבוקר ל-6 בבוקר. עייפים, מתים, הים קר, לא כיף. ואז הרב תמיד היה אומר להם, כשהיו רואים את החילונים מגיעים ב-10 בבוקר, נינוחים עם צדניות ושמשיות, כאילו העולם שלהם, אתם חושבים שהם נהנים, אנחנו נהנים. אז תמיד שהילדים שלי סוגלים באמצע לנקות או לקפל כביסה, ואתם חושבים שהם נהנים, אנחנו נהנים. לא נעים. הדבר הנוסף, המהמם והמדהים, שאמרו בנות צלופחד, השם, מצידי כבר כיף לי בלי זוגיות, אבל שאבא שלי ואימא שלי ישמחו. הן באות למשה רבנו, למה ייגרה שם אבינו? מה, לאבא שלי לא מגיע? לרקוד לילדה שלו בחופתה? לאימא שלי לא מגיע קצת נחת, הוצאתי לה את המעי הגס כנערה, לא מגיע לה. זאת אמירה מהממת, אכפת לי מאבא. הדיבר השביעי, הם לא הפסיקו לזוז. לפעמים את מסתיידת, כי גם ככה אני לא מתחתנת, בוא נלך נטרוף, נזה, לא אכפת לי, אני לא, גם ככה הזוגיות שלי על הפנים, הילדים שלי, הם היו כל הזמן בתזוזה. קראו להם נועה, כי היא הייתה מתנועת, וחוגלה, אני חגה לי מיום ליום, ותרצה, היא הייתה עושה ריצות בבוקר, ומילקה שהייתה מהלכת, ומחלה שהייתה יוצאת במחול כל הזמן. הם היו זזות. תזיז את הגוף שלך, זה עושה איזושהי תזוזה גם במה שקורה בעולם. כשאת מסוידת, כל הסביבה שלך מסוידת, כשאת זזה, הכל יזוז איתך בעזרת השם. או לפחות מנוי בחדר כושר, או חייבים ללכת, אבל זה כבר איזושהי תזוזה. תנה לנו אחוזה. חזל אומרים, הם יכלו להגיד אין לי, אז הם אמרו תן לי. את יכולה לעמוד באותה תפילה, אותו זמן, או בדיוק אותם דקות, ולהגיד, אין לי, אין לי אהבה, אין לי כסף, אין לי שמחה, אין לי ילדים. ואת יכולה להגיד, תן לי, הוא האבא הכי גדול בעולם. תן לי אהבה, תן לי שמחה, תן לי כסף, תן לי ילדים. הם לא אמרו אין, אלא תן. והתכונה הכי חשובה בעולם, שלפי שעה דיברו. 40 שנה במדבר הם ידעו שלא יהיה להם בית בארץ ישראל, אבל הם חיכו לזמן שבו מדברים על בתים, על זוגיות, על מקום. הן מחכות לשנה ה-40, דקה לפני הכניסה לארץ, משה רבנו מפיל גורלות. שבט ראובן, אתם פה, שבט שמעון, תל אביב, שבט לוי, ירושלים. ואז הן פוסעות פסיעה ענקית קדימה. במשפט הזה שיש להם בראש מלא זמן, אבל אל תגידי אותו כשזה לא הזמן ולא המקום. ומה איתנו? תנה לנו אחוזה. אומר האור החיים הקדוש, מדברר הנשים הגדול, שהפטירה שלו השבוע בתתוו בתמוז, תדליקי לו נר ביום רביעי בערב, יום חמישי בערב, רביעי בערב, אור החיים הקדוש כמה הוא אהב את נשי ישראל, הם היו השכינה בשבילו. איזה שדחן הוא בינך לבינו, כל הזמן עלה למעלה וירד למטה רק בשבילך. מספרים שפעם ניגש לאור החיים הקדוש רבי חיים בנתר מישהו, ואמר לו אין לי כסף וקשה לי. אז הוא אמר לו, תכתוב לי איזה קמיה. הוא אומר לו, אני כותב לך קמיה, לך תשים את זה בין אבני הכותל המערבי. הוא הראשון שהמציא את הסטארט-אפ של פתקים בכותל. העני הזה הולך ושם את הפתק בכותל, הפתק נופל, כולם אומרים לו, בוא נראה מה כתב האור החיים הקדוש. והוא כותב לשכינה, רעייתי, אחותי, יונתי, תמתי, בבקשה תרעיפי שפע על פלוני בן פלוני, שלא יהיה עצוב. איזה דיאלוג הוא מנהל, כל הזמן מדברר אותנו מפה לפה. זה פירוש מדהים, הייתי כל כך רוצה ללמוד איתכן אותו, אבל לא נשאר לנו זמן. ובנות צלופחדה מדהימות, באות בזמן הזה, כשהאור החיים הקדוש בשלושת השבועות, מדבר רק על בתים ועל בניין בתים ועל חורבן בתים. זה הזמן, ממי, זה הזמן, עכשיו, עכשיו. בואי, בואי, כל השנה זה יושב לך כאן, נכון? עכשיו תגידי את זה במילים. מה, השם לא ישמע בלי מילים? לא. לא. השם קבע חוק בבריאה שצריך להתפלל כדי שהוא יקשיב. למה? הוא אלוהים, הוא יודע הכל. כי תפילה היא תהליך פלילי של הבחנה בין טוב לבין רע. את בעצמך לא יודעת מה שאת רוצה. מהי יהודיה? מהי ימימה? עד שאת לא מבטאת את זה במילים. התפילה היא פלילות. היא זה כן, זה לא. או, מאמי, עכשיו את יודעת מה את רוצה. הק, אני אתן לך. מילאת את הטופס הנכון, ביטאת נכון מה שאת מבקשת. בנות, זה ימים כאילו מדכאים, כאילו. אבל השם מוציא את התיקים מהגנזך הכי מאובק וישן ועתיק, ופורץ בשבילי חומות חמר שחונקות אותך, ומכניס אותך לחומה של חום ואהבה ומילים, וחיבוקים, וקרבה, וקשר עין, ופנים אל פנים. אל תפסיקי לדבר, אל תפסיקי. שלושה שבועות, אנחנו נלמד את זה גם בשבוע הבא. דיבורים ותפילות, דברי את עצמך, תדבררי אותה. והשבת הזאת היא משגעת, כי הייתה אמורה להיות צום. ואנחנו ב-17 בתמוז אוכלות ושוטות ומאושרות ושמחות. רק ביום ראשון זה צום נדחה, שהוא הרבה יותר פשוט והרבה פחות עוצמתי. בשבת הזאת אני מכריחה גם מי שלא עושה את זה בסעודה שלישית להתפלל על גאולה ועל אהבה ועל בית. למה? לסעודה שלישית קוראים רעבה דרעבין, בעין ובב ואלף, רעבה. מה זה? רצון הרצונות. מה זה? זה הברכה שבנות תמיד מבקשות ממני, הרבנית, תברכי אותי שאני ארצה לרצות. אני כבר לא רוצה לפגוש אף אחד, כבר לא רוצה לנסות משהו חדש לילדה הזאת, כבר לא רוצה לנסות עוד דיאטה, לא יודעת מה. רצון הרצונות, אני רוצה לרצות את האיש שנתת לי, את הבית הזה, את עצמי. ומי שיכולה לשיר את השיר של סעודה שלישית, אנחנו נשאיר אותו גם בתשעה באב, כי גם תשעה באב יוצא בשבת. ידיד נפש אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך. אני רוצה שנסיים את השיעור הזה בתפילה מאוד מאוד יפה שכתב האור החיים הקדוש, והוא מדבר על אהבה ומדבר על בית ומדבר על געגוע ומדבר על רצון לפרוץ חומות חמר ולזכות לבית שלי שמוקף בחומה של הגנה. יהי רצון מלפניך, אבינו מלכנו אלוהינו, ידידות אור נפשנו, רוחנו ונשמתנו, למען בריתך אשר קראת ל-13 מידות שאינן חוזרות ריקה מלפניך. זכור אהבתנו וחיבתנו, והשב שכינתך לבית קודשנו, ותחזור להשתעשע בנו כימי קדם, כי קשה פרדתך ממנו, כי פרדת נפשנו מגופנו, המו מענו וחלטה נפשנו אל גאולת שכינתך, אל מעון קודשך, ולרצונך השם נחשפנו. הננו מתחננים ובוכים לפניך, אדוני אב הרחמן, על גלות השכינה. הושיע אדוני שכינתך, דבק נפשנו באהבתך הנעימה והערבה, ויעול ייכנס מלכנו, מי שאת מחכה לו, בהיכלה, בהיכל שלו, שתיכנס לי ברכה הביתה, ותמלא לי את הבית באור. אנחנו כאילו מתחילות תקופה קצת קבויה של הורדת ווליום, אבל יש בה, איך אומרים, sounds of silence, קולות של שקט גדול. אני רוצה לומר מזל טוב למזלית שלנו מניו יורק שהפכה לסבתא השבוע. מזל טוב לנורית מימון שלנו שביתה מתארסת הערב הזה. ומזל טוב לכל ילידות חודש תמוז, שאנחנו נדבר עליהם גם בשבוע הבא שהם פגיעות, אימא למזל סרטן, יו, יו, יו. מזל סרטן זה המזלות הנעלבים, הרגישים, המתביישים מכל דבר, ואם יש לך גם בן זוג מזל סרטן, שניהם נולדו מזל סרטן, זה מסוכן, תמצאי מוצא. וזה נהדר, אנחנו נלמד על הכוח של הרגישים והרגישות. שבאמת בזכותם יבנה הבית. אני רוצה לאחל באמת לכל מי שיושבת כאן, שתזכה לחומה בצורה של הבית שלה, שתזכה לילד שיהיה מוגן בעזרת השם ברחמה כמו בחומה, שתזכה לפרוץ חומות של שנאה ושל חנק וניכור ושל בדידות, שתזכו כולכן לקשר של דיבור ופנים אל פנים בעזרת השם, ושתוכלו בלי ששלחו לכם להרגיש את הלב שלה פועם אלייך או את שלו. לילת, תודה רבה. יאללה, זה כל כך יפה, זה כל כך יפה.